שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. ערב טוב לכל המאזינים בארץ ובחוץ על הארץ. אנחנו היום נספר ונודיע, נשוחח, אבל כשיוטטו לנו שהכנס הגדול של אלפי דייני ורבני ישראל מתחיל, אז אנחנו נפסיק ונעביר את השידור הזה לאותו אולם שם בירושלים בבנייני האומה. מתכנסים שם בהכוונת גדולי המועצות של חכמי התורה וגם גדולי התורה וגם כל רבני ערים, הדיינים, ממש נקבצו ונקבצים ובאים כדי להביע את הכאב ולהתפלל להשם שיסיר מאיתנו את ממשלת הזדון הזו על כל גזרותיה ועל כל ענפי הגזרות והסעיפים השונים והמגוונים ברוח ובגשם, ונוכל לזכות לאור הגדול של משיח בן דוד ולא לסבל כזה. דבר נדיר שמתכנסים כל הגורמים, כולל חוגים רחבים אחרים לחלוטין, שמביעים את הכאב ואת הצער, ואנחנו נפסיק את השיחה כשנשמע מהטכנאים כאן שאכן ההתכנסות מתחילה. אנחנו רוצים להגדיר, ובאותו קשר לאותו נושא של עמידה מול גזרות קשות, בפרט של אחים ובפרט עם כיפות שונות, להבין ממה זה נובע. הדבר קשור מאוד לפרשיות מתן תורה, הפרשיות שאנחנו עוסקים בהן ועוברים להקמת המשכן שהוא תמציתה של ארץ ישראל. יש צורך להסביר את זה ולהבין את הכוחות השונים הפועלים, אבל בראש ובראשונה להבין מה זה יהודי, מהו המהות של עם ישראל. ובעצם הדבר שעורר בי את הרצון לשוחח על כך זה סיפור מדהים ששמעתי מאותו בעל המעשה. זה סופר באחד העלונים של ידיד נפשי הגאון הרב קובלסקי באלונו הנפלא שנקרא פניני פרשת השבוע, שאותו יהודי הוא אחד מהאנשי התורה שגם מחזיק תורה למוסדות שונים, ומדי פעם הוא נוסע לארצות הברית ושם יש לו דרייבר, שהוא דרייבר פירושו נהג שמכיר את הכבישים, את האנשים, והוא מסיע אותו לכתובות שהוא אמור להגיע אליהם. הדרייבר הזה לצערנו יהודי, אבל רחוק מאוד מתורה. קרה לו האסון שקרה לרוב יהודי ארצות הברית, כתוצאה מאותם רפורמים שלוחמים גם היום בנו, ומנסים לשלוח את תלפיהם גם בארץ. הם עומדים מאחורי הכוחות השונים, בין השאר על גזירת הטלפונים הקשרים. כל המערכת היא בעצם כוח שהתרכז בקבוצות שונות, אלה זוהי אחת הקבוצות, ולמעשה אותו דרייבר הוא קורבן של המערכת, מנותק לחלוטין. ומדי פעם הוא נוסע ידידנו הזה לארצות הברית, ומשתמש בשירותיו של אותו דרייבר. ולאחרונה כמה שנים הוא לא נסע, גם בעקבות הקורונה ועוד סיבות, ועכשיו הוא שוב חידש את הקשר, וסיכם עם אותו דרייבר שימתין לו בנמל התעופה קנדי, כדי שמיד יסיע אותו ליעדים שהוא אמור להגיע. והנה, מיודענו זה מגיע לנמל התעופה, אותו ראש מוסד, ורואה יהודי אחר לגמרי. יהודי עם זקן, פאות יפות מאחורי האוזן, כיפה שחורה גדולה, ממש מכסה את רוב רובו של הראש. נראה ממש יהודי חרד, ירא לדבר השם. אז בתחילה הוא כל כך לא זיהה אותו, שהוא חשב שזה מישהו אחר, ואותו נהג רגיל שלח שליח. כמו שהוא לא יכל להגיע, אז מינה תחתיו איזה דרייבר אחר. אז הוא שאל אותו, איפה הבעל הבית שלך? אומר לו, זה אני, אתה לא מכיר אותי? תקלף את הזקן, קלף בבקשה את הפאות, קלף את ה... שים קצת בלורית וקוקו ותראה שזה אני. אכן הוא ראה שזה הוא, שאל אותו מה קרה לך? הוא אומר, חזרתי בתשובה שלמה, הכרתי את שורשיי, בזכות איזה גוי אחד, בזכות איזה מחשף אחד, ועקבותיו התעוררתי וקיבלתי כזה שוק חשמלי לדופק היהודי שלי, שהחזיר אותי אל שרשרת אבותיי של 3,333.5 שנים. כמובן, מספר אותו ראש מוסד, סקרן אותי, אז הוא מספר ככה, תשמע, לפני כשנה וחצי, ביקשו ממני פה איזה שכן שאני גר לידו, גוי, שאני אקח אותו לאיזשהו יעד, וסיפר לי שהיעד הזה הוא זה איזה מחשף, שהוא מטפל במחלות שונות. אותו שכן שלי, גוי, סבל מחולי קשה ביותר, ואמרו לו שהמחשף הזה יכול לעזור לו, המחשף הזה נמצא שם במעווה היער, באיזשהו מקום, פארק ענק במרכז, והסעתי אותו. הגעתי עד לחניון, ומשם הוא אמור ללכת ברגל, אותו גוי, אותו חולה, לאותו מחשף, איזה רבע שעה, 20 דקות, רבע שעה. חיכיתי לו, הוא אמר לי, תמתין לי פה שעתיים, ואני אחזור איתך. לאחר 3/4 שעה, 40 דקות, הוא חוזר. והוא שואל אותי בבהלה כזאת, תגיד לי, דרייבר, אתה יהודי? הוא לא ידע שאני יהודי. אני נראה כמו גוי רגיל, מה, אדם שלו, אין לו, שינה את שמו, שינה את לשונו, שינה את מלבושו, אז הוא נראה כמו גוי, אין שום הבדל. חיצוני. אומר לו, אתה יהודי? אז אמרתי לו, ככה, אין לי שום זכר ליהדות. נכון, אבא שלי יהודי, וגם אמא שלי הייתה יהודיה, אבל לי אין שום קשר ליהדות, כלום. כולל יום כיפור, שום דבר, אין לי שום קשר ליהדות. אתה יהודי או לא? הגוי שואל אותו ככה במין פאניקה כזו. אומר לי, כן, זאת אומרת, אומרים שאני יהודי, כמובן שאמא שלי הייתה יהודיה. זאת אומרת, תשמע, הגעתי למחשף הזה, והוא ניסה להפעיל את הכישופים שלו, הוא אומר שהוא לא יכול לתקשר, יש פה נשמה יהודיה במקום הזה. והנשמה היהודיה במקום הזה, שהיא מפריעה לתקשורת שלי עם כוחות התאומה, עם כוחות הכישוף. הוא אומר, לך תבדוק אם יש פה יהודי, לכן אני בורח, ונמצא פה במעווה היער הזה, ושם אני מפעיל את הכוחות של הכישוף. תבדוק אם יש פה יהודי בסביבה, אני לא יכול לטפל. ואז חזרתי אליך, אדוני, תברח מכאן מיד כדי שיוכל לטפל בי, אני כבר אחזור בכוחות עצמי. אתה משוחרר, קח את הכסף שמגיע לך על הנסיעה בהלוך, ולך הביתה. ואז מספר אותו דרייבר לראש המוסד, קיבלתי את השוק של החיים שלי. במה אני יהודי? במה? הוא מספר לי שהמחשף הרגיש שבסביבה הזאת יש יהודי, נשמה יהודייה, ולכן זה מפריע לו לתקשר את התקשורים שלו עם מרכבת הטומאה. במה? אני זולל כל טרפה ונבלה. אני מחלל שם הכל העבירות שבעולם. הוא מתנהג כאמריקאי גוי לכל דבר, ומתפרנס מהדרייבריות הזו. מה הוא יהודי? וזה גרם לו לחשוב ולברר. אומר, התחלתי לחקור, ואז הגעתי למדרשות שונות באזור של המדינה שאני גר בה, והגעתי לאמת. ולכן אתה רואה אותי היום חוזר למורשת אבותיי. כן, היו לי סבים שנראים כמוני, חזרתי לסבא. היו שם שני דורות שסטו מהמסלול, נכנסו לרחובות זרים, ואני חוזר לכביש הראשי של עשרות ומאות דורות של יהודים, ציצית, זקן, פאות, שחוזר לשורש אבותיו של 3,333 שנות יהדות. עד כאן הסיפור שסופר באלון הזה, והוא אמיתי, של הרב קובלסקי, שנקרא פניני פרשת השבוע. ואני רוצה, כתוצאה מזה, מהסיפור המדהים הזה, לחבר את זה לסיפור נוסף ששמעתי וגם נתפס עניינה של קיבוץ ניקית אחת, שהיה מעורב בסיפור הזה הרב אלישיב זצל, מורנו הרב יוסף שלום אלישיב זצל, שנשאל אודות קיבוץ ניקית שחזרה בתשובה שלמה וממש עברה מקום, וכבר 3-4 שנים בתשובה, ממש צניעות, כשרות, שבת, טהרה, כל התחומים היא ממש בחזק, חוץ מתחום אחד, אישון בשבת. היא לא יכלה אותה גברת בעלת תשובה להפסיק לעשן 25 שעות רצוף. עם כל המאמצים וכל הרצון הכנה שלה, ובאמת היא הצליחה את שאר הדברים לעשות ממש בשלמות. הרב אלישיב נתן עצה ראשונה, לא צלח. עיצה שנייה, לא צלח. עד שבשלישית הרב אלישיב אמר לשואלים, תבדקו אם האישה הזאת יהודיה או לא. תבדקו בבקשה. ואז לא הבינו מה הקשר, מה פתאום לחשוד, גרה בארץ ישראל, בדינת ישראל, בסדר, לא דתי, אבל הוא יהודי. אבל הוא ביקש לבדוק, ואז התברר שאכן אמא שלה עברה גיור רפורמי באיזושהי מדינה, וכמובן זה כלום, היא לא קיבלה מעולם רצון להיכנס לעם ישראל באמת, קבלת עול מלכות שמיים, עול מצוות, ולא חל כלום, וממילא אותה בעלת תשובה היא בעצם גויה מוחלטת. ואז היא הייתה כמובן בתדהמה מוחלטת, אמרו לה לא נורא, תעשי בעזרת השם גיור, אתה הרי קיבלת על עצמך עול מלכות שמיים, אין לך שום קושי, רואים שאת אמיתית ורוצה להצטרף לעם ישראל, אז עשתה את מה שצריך לעשות, ועל השבת הראשונה, מיד בשבת הראשונה שהיא חזרה והתגיירה, לא היה לה שום משיכה להשן בשבת. העבירה את כל השבת, כולל תוספת שבת לפניה ותוספת שבת לאחריה, המאחרים לצאת מן השבת וממהרים לבוא, בכזאת נינוחות וקלות. החזירו ושאלו את הרב אלישיב, מה עלה בדעתך לחשוב שהיא לא יהודיה? מדוע הלכת לכיוון הזה? אז הוא ענה בפשטות מוחלטת כדרכו. הוא אמר, תבינו, נשמת ישראל מחוברת לתורה כמו כפפה ליד. עם ישראל זה תורה. קודש בריחו ישראל ואורייתא חדו. המילה ישראל, ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. שוב, אומר הזוהר בתיקוני הזוהר, אומר הזוהר בזוהר בשיר השירים. ישראל, יש 60 ריבו, יוד שין ריש, א' למד, אותיות לתורה. קודש בריחו הבורא, וישראל, והתורה חדו. נשמת ישראל היא אות בספר תורה. יש 600 אלף נשמות כוללות בעם היהודי. ו-600 אלף אותיות כוללות בתורת ישראל, שזה כולל נגיד חטא שמורכבת מ-ו' וז' עם גג, או ז' וז' עם גג לפי מרנן הארי או הבית יוסף. כולל א' שכוללת 3 אותיות, משום שבאות א' בספר תורה בכתב השורית יש ו' אלכסונית, ושתי יהודים הפוכים. זה כולל ניקוד, כולל גביל, 600 אלף אותיות בתורה, יש יהודי שהוא הגביל, יש יהודי שהוא הכתב, יש יהודי שהוא הטג, ככה זה. והבורא ונשמת ישראל זאת מציאות אחרת לגמרי. ונשמת ישראל אחת קשורה לחברתה, משום שכל אותיות התורה חייבות להיות יחד, ואז הם מהווים קדושה חמורה של ספר תורה, שהוא הרבה יותר קדוש מאשר חומש רגיל. ואז הם נקראים ספר תורה, כמו שנאמר, היכל השם, היכל השם אימה, אתם עדי נאום השם. ולכן כתוב במעמד הר סיני, שכשהבורא יתברך המית אותם והחיה אותם מחדש. כששמעו ישראל, אנוכי השם אלוקיך, פרחה נשמתם. והבורא החזיר להם באמצעות טל של תחייה נשמת ישראל. כששמעו לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שזה כנגד כל שין סמכי הלווין, פרחה שוב נשמתם, והבורא החזיר להם באמצעות אותם אותיות של תורה שקשורות לה שין סמכי הזה של לוין. שתי דיברות נשמעו ישירות מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, והבורא המית אותם 600 אלף נשמות כוללות והחזיר אותם לחיים. וכולם שואלים כמובן, מה פשר העניין? אם אתה מתכונן להחיות אותם, למה אתה ממית? ואם אתה ממית, למה אתה מחיה? התשובה היא, המיתו את המצב הקודם של גוי, ויצרו נשמת ישראל, ואז הוקם העם היהודי. זה לא סתם ללמד תורה. מעמד הר סיני ונעשה ונשמע שקראנו השבת, היה השלמת בריאת העולם. עד אז, עד 2448 בשבת בבוקר, בזין בסיוון, היה בעולם דוממים, היו בעולם צומחים, היו בעולם בעלי חיים, והיה אדם, אבל לא היה ישראל. ורבי יהודה הלוי לימד אותנו שישראל זה רובד אחר לגמרי. יש בעולם לא 4 רובדים, דומם, צומח, חי, מדבר. יש דומם, צומח, חי, מדבר, ויהודי. זאת מציאות אחרת שהיא כפפה ליד של המצוות. ולכן הבורא המית את המצב הקודם, ויצר נשמת ישראל, ולמעשה הגיור האמיתי, עם ישראל התגייר במעמד הר סיני, וכפי שחזל אומרים, ישראל נכנסו לברית במילה ותבילה והרצאה דמים. הם נימולו, הם כמובן טבלו במקווה, והביאו הרצאה דמים שזה קורבן. נערי בני ישראל הקריבו עולות וזבחים, זרקו בהגנות חצי אדם על המזבח וחצי אדם עליהם, ואז נכנסו בברית לאחר שהקריאו לפניהם את ספר הברית. והבורא אמר להם, אומרים חזל, עכשיו אתם ענובים וקשורים ותפוסים בי. עניבה, קשירה ותפיסה. עד היום הייתם בגדר בני נוח. נכון, צלם אלוקים, אבל לא ישראל, לא בבחינת בנים למקום. חביבים, חביב אדם שנברא בצלם, נכון? רוב הפוסקים נוקטים שזה כולל קמבודי, כולל אדם מניקרגואה. צלם אלוקים יש לכל בן אנוש מ-8,000 מיליוני בני אדם, אבל חיבה יתירה נודעת לישראל שנקראו בנים למקום. רק אני ואתה יכולים לפנות לבורא ולומר לו, אבא, תעזור לי. אבא, גוזרים עליי גזירות. סלח לנו, אבא, כי חטאנו. אנא, בורחנו, אבא, כולנו כאחד באור פניך. זה רק קבוצה סקטוריאלית מאוד קטנה, כשביעית אחוז מהאנושות. לא מרובכם חשק השם בכם, אומר לי הבורא, כי אתם המעט מכל העמים. זאת קבוצה פרוטקציונרית שלא אנחנו החלטנו לעשות את עצמנו גדולים, אלא היצרן בורא העולם הודיע לנו שאותנו הוא קרץ מחומר יותר גבוה. וזה לא כדי שנשתחצן ונתגאה על אחרים, אלא זה כדי שזה יחייב אותנו בסטנדרטים התנהגותיים וערכיים גבוהים יותר, להיות אור לגויים, סגולה מכל העמים, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אנחנו לא מכניסים לפה כל דבר כמו רומני או אמריקאי, אנחנו בודקים בשבע נפות האם הדבר הזה אכן קשר בכל הפרמטרים התורניים שהבורא רוצה לעשות אותנו עדינים יותר, גבוהים יותר, יותר מרוממים, ולכן בודקים עוד פעם עם הנפה, האם זה נופה בגט הזה או הלחמנייה הזו עם נפת משי אמיתית, ואין שום מעופף דק שבדק. אני לא מדבר כל מה שבא לי כמו כל שדרן ב-BBC או ב-CNN. אני חושב הרבה לפני שאני מוציא את המילים מהפה, כמו שהבורא אומר לי, לא לדבר לשון הרע, לא רכילות, לא דברים שהם גובלים בניבול פה, להתרחק מן הקיור ומן הדומה לו. אומר הרב אלישיב, אני לא הבנתי למה אישה, אמנם קיבוצניקית, אבל חזרה בתשובה שלמה, היא כל כך מתחזקת בכל הנושאים, איך זה ייתכן שהיא לא יכולה לשמור שבת? הרי שבת ונשמת ישראל זה כפפה ליד. אני נזכר שהגאון רבי ברוך שמעון סלמון זצ"ל, ראש הישיבה נחלת דוד בפתח תקווה, ורב העיר וראש אבות בתי הדין, היה מזכיר באותם הפגנות במשך שנה וחצי, כל שבת, הפגנה ענקית כדי לסלק את חילול השבת מהעיר שייסד אותה רבינו המהר"ל דיסקין, היה פותח את הדברים שלו בדברי התנא דבי אליהו, רבינו שגם כתב אליהו הנביא בספרו תנא דבי אליהו, שקדושת השבת וקדושת ישראל וקדושת הקדוש ברוך הוא קדושה אחת היא. ממש כמו שהזוהר אומר שהבורא ועם ישראל והתורה אחד הוא, אומר אליהו הנביא בשם השם שהוא הדין התורה, עם ישראל והבורא והשבת אחת היא. האמת היא שזה ממש חופף, משום ששבת ותורה זה חופף וממש שני דברים מקבילים שווים. התורה ניתנה בשבת, סיפור מעמד הר סיני ומתן התורה כתוב לא במקרה במסכת שבת, דף פי זין, פי חט, פי תת, ובזוהר תמיד כתוב שתלמיד חכם הוא בחינת שבת. הבחינה של תלמיד חכם היא שבת. אז לא ייתכן, אמר הרב אלישיב, שנשמת ישראל יש לה כזה קושי לשמור שבת. אם יש לו יצר הרע ויש לו פיתויים והוא רוצה להרוויח רווחים כלכליים ופותח קניונים בשבת, או שהוא שונא ישראל ויש לו התלבשות של מרכבת אטומה, אז יש יצרים. אבל זאת הרי אין לה, היא כל כך רוצה לשמור את כל התורה והמצוות, והיא עברה את כל השלבים, וקיבלה על עצמה טהרה וכשרות, ושינתה את כל הוויית חייה, והיא צנועה כל כך, איך זה ייתכן שהיא לא יכולה לשמור שבת? אז לכן התחלתי לחשוש, אולי היא לא יהודיה. יהודי ושבת כשהוא רוצה והוא ממש מתנתק מהסובב, ודאי שזה כמו כפפה ליד. ואכן, כשהיא התברר שהיא גויה, ו... עשתה את הגיור כדת וכדין, מיד בשבת הראשונה לאחר גיורה, היא שמרה שבת כדת וכדין, וזה ממש היה עשייה רוממות הרוחנית שלה. זאת נשמת ישראל, שנבראה ב-2448. ולכן, הבורא כשמסכם את הבריאה, הוא לא כותב, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שישי, אלא הוא אומר, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. מה קרה? שואל רשי הקדוש. למה זה לא כמו ויהי ערב ויהי בוקר יום שני? לא כתוב השני. ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי? לא כתוב השלישי ולא הרביעי ולא החמישי. למה בשישי הוא הוסיף את הידיעה? כל ילד לומד בתלמוד תורה, יודע מה שרשי עונה. בשם חזל, בשם השם יתברך. השישי זה היי הידיעה, השישי הידוע, השישי בסיוון, לאחר 2448 שנים באמצע האלף השלישי, כנגד היום השלישי שנאמר בו פעמיים כי טוב, באלף השלישי ירד לעולם הטוב האמיתי, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. השישי, אז הוא שלמה הבריאה, ומה זה ההי עוד סיבה להי? היי חומשי תורה. אז נברא עם ישראל, ואז הוא שלמה הבריאה. כל זמן שלא היה עם ישראל ותורה בעולם, הבריאה לא הייתה מושלמת. יש לך דומם, צומח, חי, וכל מיני נשיא רוסיה ונשיא ארצות הברית, אבל אין לך את התכלית. אין לך את בראשית בשביל תורה וישראל שנקראו ראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. הרי זאת המטרה. מה המטרה? יעלומים, כלכלה, מדיניות, שידורים, תקשורת, בילויים, הנאות, מלונות, טיסות. מה המטרה בבריאה? הבורא אומר לי, אני הבעל הבית שנקרא אלוקים, ובראתי את השמיים ואת הארץ בשביל שתהיה במשך הזמן, אתם תראו את זה, קבוצה סקטוריאלית שנקראת ראשית, שנקראת ישראל, שנקראו ראשית, שנאמר קודש ישראל להשם ראשית תבואתה, והם התנהגו לפי סטנדרטים של תורה שנקראת ראשית, שהפסוק אומר שהתורה מגדירה את עצמה, השם קנני, ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. אני המפעל הקדום ביותר של הבורא. כידוע, הבורא ברא בראש ובראשונה את התורה אלף דור לפני שהיא ניתנה, שנאמר דבר ציווה לאלף דור. התורה ניתנה בדור ה-26, ואלף דור קודם התורה נבראה כביתו של הקדוש ברוך הוא, שהיה כביכול משתעשע עם תורתו עד שהגיע לאלף דור, ואז הוא חיתן אותה כביכול עם החתן ששמו עם ישראל, שהתחתן עם התורה והפכו לאחד. מתן תורה תמיד נמשל לנישואין. לכן התורה אומרת, השם קנני ראשית דרכו, אני ראשית דרכו, אני המפעל הקדום ביותר בעולם. כשאנחנו שואלים קהל, מה הדבר הראשון שהבורא ברא, עונים לנו שלא בצדק, את השמיים, את הארץ, את האור, לא נכון. הדבר הראשון שנברא זה התורה. התורה נבראה אלף דור לפני שהיא נמסרה לעם ישראל, 974 דורות לפני בריאת העולם. הציווי לעם ישראל היה בדור מספר 26 כידוע, ואם תוריד 26 מאלף, נשאר לך תת כעד, תף תף קוף עין דלת דורות, 774, ואנחנו נמצאים, כמובן, 974, כמובן, 974 דורות לפני בריאת העולם, נבראה התורה. לכן המילה ראשית זה תורה, והמילה ראשית זה עם ישראל, והאות ב' של בראשית זה במקום המילה בשביל. אומר רשי, אתה יודע מי אני? אלוקים, אתה יודע מה אני הולך לעשות פה עכשיו? לברוא עולם בשביל תכלית שנקראת ישראל שהתנהלו לפי תורה. חכה קצת, זה יגיע. ובסוף זה הגיע בדור 26 כקולקטיב של עם ישראל, היום הזה נהיית לעם בשנת 2448. עד אז הבריאה לא הושלמה, עוד לא היה היום הזה נהיית לעם. עוד לא היה השלב החמישי של רבנו יהודה הלוי הכוזרים, שנקרא ישראל, יש 60 ריבו אותיות לתורה. עוד לא היה יהודי, היה עברי, אבל לא היה יהודי. יוד קי וו קי, שם הוויה נקרא לך ויראו ממקה. המילה יהודי זה אותיות יוד קי וו קי. איך כותבים את המילה יהודי? יוד, אחרי זה ה', אחרי זה ו', אחרי זה ד' ויוד שזה ה'. וראו כל עמי הארץ כי שם הוויה נקרא לך ויראו ממקה. זה עוד לא הושלם. לכן, עד שהושלם מהבריאה, הבריאה קיבלה ציון טוב. היה אלוקים כי טוב, כי טוב, טוב, זה 8. יש כמעט טוב מאוד שזה 9, טוב מאוד שזה 10. יש כמעט טוב שזה 7, יש מספיק שזה 6, נכון? יש גם מספיק בקושי שזה 5, ויש בלתי מספיק שזה 4. הבריאה קיבלה עד ליום השישי את הציון טוב. והיה אלוקים כי טוב, לא כתוב היה אלוקים כי טוב מאוד. רק כשהושלמה הבריאה, כשהגיעה התכלית של 5 חומשי תורה, של השישי בסיוון של 2448, אז הושלמה הבריאה, והבריאה מקבלת את הציון 10, טוב מאוד, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, מאוד. ולא בכדי, הזוהר הקדוש אומר על המילה מאוד שם בפרשת בראשית, מאוד אותיות אדם. אותיות דדין כאותיות דדין. אדם מאוד, מאוד פירושו שאיפה לגדול, שאיפה להיות מרומם ודומה לבורא. אדם, אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. כידוע כבר מאיר שפירה הסביר, לא שגוי הוא לא אדם, ודאי שהוא יש לו צלם אלוקים, אבל אדם זה תורה שנאמר זאת התורה אדם, זאת התורה אדם, אדמה לעליון, היכולת באמצעות הרמח מצוות עשה וששם מצוות לא תעשה, להתקרב לבורא, להזדקך ולהיות מזוקק יותר, ולהגיע לשלמות, לדמות את הצורה, ליוצרה, כל מטרת החיים, אדמה לעליון, באתי מן האדמה, שיש בה אומר המהר"ל מפראג סגולה של צמיחה, אדמה היא גורם שעושה לבלוב, פריחה, גם האדם יש בו את היכולת להיות מעקב לשר אל, מיעקב שהוא למטה נמצא בעקב, מטפס ומטפס ומטפס, עד שהוא מגיע למצב שלא יעקב יאמר עוד שמך, כי הסכים ישראל ישמך, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. זה המטרה של אדם בניגוד לכל מערכת הבריאה האחרת, וזאת המטרה שלנו. יש לנו פוטנציאל באמצעות הנשמה הקדושה שהבורא שם בנו, את אותו צלם אלוקים, לטפס ולהיות כמו אברהם, יצחק ויעקב. ולכן אליהו הנביא כותב בספרו, חייב אדם לומר, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. לא כתוב שם, חייב אדם להיות כאברהם, יצחק ויעקב. חייב אדם לומר מתי, כלומר לשאוף לזה, שיהיה איזושהי השקה, איזושהי נגיעה כלשהי, מתי יגיעו, שתהיה השקה מינימלית, להתחבר לאברהם יצחק ויעקב. ומה זה אברהם יצחק ויעקב? ראשי תיבות גבר. גברים אנחנו, גבר, האות ג' גומלי חסדים, גנים של אברהם אבינו, האות ב' בישנים, גנים של יצחק אבינו, בושה זה ביטוי של יראת שמיים, למען תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחתה, הוא אומר רש"י, זו מידת הבושה, לא חוצפניות, עזות, אלא ביישנות, זה סימן העיקר של נשמת ישראל, כך בדקו אם הגיוונים הם יהודים או לא יהודים, אומרת הגמרא ביבמות, ביישנות, יראה, מידתו של יצחק, זה הגנים שקיבלנו מסבא יצחק, והגנים שקיבלנו מסבא יעקב, זה מידת הרחמנות, גידל 26 ילדים מארבע נשים, כתרנגולים ריחם עליהם, התעסק בגידול העם היהודי, גבר, גומלי חסדים, ביישנים, רחמנים, אנחנו הגבר האמיתי, נתגבר על יצרו, טוב ערך אפיים מגיבור, מושל ברוחו מלוכד עיר, כמה ראינו ושמענו אנשים שהתפרסמו, והיו גיבורים גדולים, לחדו ערים, מפקדים בכירים ביותר בצבא, או אנשים בפוליטיקה ובשאר מקומות, ובסוף על יצר פשוט הם לא התגברו. על יצר, על עצמם. טוב ערך אפיים מגיבור. מי שמעריך אפו, מקבל אלבון וסופג ושותק, ומקיים בעצמו ולמקלליי נפשי תידום ונפשי כאפר לכל תהיה. מושל ברוחו, בא לו להגיב, בא לו כלפי אשתו, כלפי חמי וחמותו, כלפי שכנו, כלפי עובדיו בעבודה או כלפי הבוס שלו. ובכל זאת, הוא מושל ברוחו. הדבר הזה הוא בעצם המציאות של יהודי. זאת המציאות האמיתית של יהודי, שהמציאות היא כזו שאנחנו חייבים לומר שלום לכל המאזינים, תודה רבה על ההזנה, וכפי שאמרנו, עוברים לבנייני האומה, לכנס הענק של אלפי דייני ורבני ישראלים גדולי הדור, כדי לבטא את היהדות האמיתית ונשמתנו הזועקת לקשר עם הבורא ולתורה הקדושה. בסייעתא דשמיא נצליח ונעשה ונראה בגאולה שלמה בקרוב, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין.